ובכן, אנחנו בסוף פרק ט"ו, בעמודה השמאלית. כן, בעמוד נון. בשורה השנייה, ואבא שאול הוסיף. אתם זוכרים? ואבא שאול הוסיף ההוגה השם באותיות שלו. זהו גם כן שיוצא מן העולם הבא. למה? אתה אומר לא נכנס, אז זה מעניין. אתה אומר, מה זאת אומרת יוצא? הרי הוא בכלל לא נכנס. תשובה, לא נכון. הרי מטבע נשמתו של היהודי יש לו חלק לעולם הבא.
הוא לא בפנים.
לא, יש לו שייכות, אז זה נקרא שהוא בפנים. מצד נשמתו. זאת אומרת שאם הוא פועל באופן הנוגד את נשמתו, אז הוא יוצא ממדרגה זו. הוא יוצא מן העולם הבא. יש איזה... לא, אני חושב שפשוט הפעילו את המזגן בטעות, לא? זה בחוץ? זה בסדר, טוב, שיהיה. כן. ואבא שאול הוסיף, ההוגה השם באותיות שלו, זהו גם כן שיוצא מן העולם הבא, כי השם הזה הוא השם המיוחד. ראוי להעלים אותו. כמו שדרשו, זכרונה לברכה, הכתוב, זה שמי לעולם לעלם כתיב. הרי כתוב בלי ואב, אז זה שמי לעולם, משון, נעלם. כי ראוי להעלים את השם, כי יש לשם המיוחד מדרגה נעלמה וצפונה. ומי שהוגה השם באותיותיו, יוצא מן המדרגה הנעלמת והצפונה, ולכך אין לו עולם הבא. כי העולם הבא יש לו מדרגה נעלמת וצפונה, דכתיב, מה רב טובך אשר צפנת לראיך, והוא היין המשומר לצדיקים, לעתיד לבוא. לעתיד. זאת אומרת, נאמר את זה במינים יותר שלנו, שם הוויה מתאר את המציאות העתידית. אז אם האדם הוגה את השם באותיותיו, סימן שהוא סבור שהעתיד זה ההווה. אז אין לו לאן להגיע, כי הוא מבחינתו כבר הגיע. מה? מה אתה אומר?
יש עוד עניין, שברגע שאתה נותן למשהו שם, זה הגדרה, והגדרה זה סוג של הגבלה.
יפה.
ומכיוון שאתה לא רוצה להגביל משהו שהוא אין סופי וכולי וכולי, אז עדיף לא להגביל.
כן, זאת אומרת, אתה אומר שברגע שאנחנו מדברים על אינסוף, אז אי אפשר לתת שם. אתה צודק, מצד שני, אנחנו כן נותנים שם, הרי יש לו שם, י' כ' ו' כ'. ויש שמות שאנחנו כן מבטאים אותם, למשל שם אדוני, שאנחנו כן אומרים אותו. מה אנחנו מכוונים? אלה הם גילויי האינסוף. אבל יש מדרגות בגילוי. יש מה שכבר נגלה, ויש מה שעתיד להתגלות. מה שעתיד להתגלות, אז הוא בבחינתנו נעלם. לכן אי אפשר לאומרו כעת. מובן? כך שמי שהוגה את השם באותיותיו, אז זה סימן שהוא כבר חושב שהוא הגיע לעתיד. כשנגיע למצב שנוכל לבטא את השם באותיותיו, אז יהיה לנו עוד מדרגות נעלמות נוספות. כן, האינסוף זה מדרגות. כן, מה אתה רוצה?
הרב אומר שמי שכיבבתי מורה על
עצמו. אני לא אמרתי את זה.
מילה במילה.
מתי אני אמרתי את זה? עכשיו? השנה, אבל לא בשיעור הזה. זהו. עכשיו, מה זה קשור? מה הגשמה? זה הגשמה? חס וחלילה. אני מסביר. שם הוויה איננו העצמות, הוא רק מורה עליה. זה גילויה. הגילוי של העצמות, אבל זה לא העצמות עצמה. זה לא... אתה אמרת מילים שאני לא אמרתי. אמרת חלק. אני אמרתי גילוי. זה לא אותו הדבר.
אתה מגלה מה שנמצא בפנים כלפי חוץ.
לא. לא גילוי. האופן ש... כלומר, איך אני יכול לזהות שאני עומד מול העצמות? השם הוויה הוא הזיהוי הזה. זה כמו שתשאל, איך אני יודע להבדיל, כן? שהיה פיגוע. אני שומע צפירות. בסדר? אז אותו דבר. כלומר, שם הוויה הוא הגילוי, הוא גילוי מילטה. מברר לי את העצמות, שיש העצמות. אז שם הוויה, כן, אי אפשר לאומרו בעולם הזה, אבל איפה כן אומרים את שם הוויה? במקדש. במקדש אומרים את שם הוויה. מדוע? כי המקדש זה לא העולם הזה. זה העולם הבא. מה?
כל
הסברת
של
לחזור
שמה
שהרב
אמר קודם, על איזשהו... בגלל שהוא אומר את
ההוגל
שמות יותר, זה משהו
שהוא מקדים
את העתיד
לבוא.
אז הוא מקדים את העתיד
לבוא,
אז כאילו,
זה נוכל... כן, כלומר, הוא מקדים את העתיד. זאת אומרת, הוא סבור שההווה הוא העתיד. אז אין לו עתיד.
לא, אז אין לו הווה.
לא, כי ההווה, אנחנו רואים אותו.
לא,
הוא סבור רק שההווה הזה הוא במדרגת העתיד. ולכן, אין לו לאן להגיע.
רגע, השאלה, מה התוצאה של זה שהוא גדע שמות יותר? שהוא חושב שהעתיד הגיע.
ממילא... הוא מסתפק במה שיש, ואז הוא אין לו לאן להגיע.
לא, אז שוב, אז אין לו עובד.
למה? הוא עוד איך יש לו עובד.
הוא חי את העתיד עכשיו פשוט.
לא נכון, הוא לא חי את העתיד עכשיו, לא. הוא, העתיד בכלל לא חי אצלו. זה דמיונות, זה אשליה. מצד האמת, העולם ההווי נשאר כמו שהיה.
אז מה זה עכשיו, אין לו לאן להגיע? שזה מנתקים אותו משם?
לא, הוא ניתק את עצמו משם. הוא כאילו לא רוצה להגיע לשם, כי אין לו לאן להגיע. זה בגלל מה שמסביר לך המהר"ל. האומר אין תורה מן השמיים, אין תחיית המתים, אפיקורוס. הוא מנתק את עצמו ממקורות החיים האלה. לא נעשתה שום פעולה נגדו. הוא פעל נגד עצמו. זה כמו שתגיד, אדם סותם לעצמו את האף ואת הפה. לא יכול, העונש שלו זה שמפסיקים לו את הזרמת האוויר. לא מפסיקים לו, הוא הפסיק. מה? סיבה ותוצאה. אני אקרא לזה מידה כנגד מידה.
לא, מידה כנגד מידה זה כבר עונש.
לא, לא. מידה כנגד מידה זה לא עונש. כי הביטוי המקורי למידה כנגד מידה, זה מה שנאמר במשנה במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדין לו. זאת אומרת, כביכול האדם הוא בעצמו מידה, הוא איזה כלי. לפי הגודל של הכלי, הצורה של הכלי, כך התוכן שמתקבל. נכון? מה? טוב. אז יוצא לפי זה ששלושת התוספות, שתי התוספות של רבי עקיבא והתוספת של אבא שאול, הן בעצם נספחים לשלושת המידות, לשלושת הכופרים המוזכרים בתנה הראשון, בתנה קמה, נכון? הרי מה אמר תנה קמה? מה שלושת האפיקורסים הגדולים? האומר אין תורה מן, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים ואפיקורוס. בעצם שמה, האומר אין תורה מן האומר אין תחיית אמיתי מן התורה. האומר אין תחיית אמיתי מן התורה, כופר בעתיד. אין לו עתיד. האומר אין תורה מן השמיים, אין לו עבר. והאפיקורוס, אין לו הווה.
מה זה
אפיקורוס? מה? האפיקורוס, יש מדרגות באפיקורוס. סתם אפיקורוס זה מי שאומר שאין אלוהים. אבל... רגע, אם אתה שומע עד הסוף, לא היית שואל. סתם אפיקורוס זה מי שאומר שאין אלוהים. אבל הלכה למעשה האפיקורוס זה המבזה תלמידי חכמים. אז מה הקשר בין אפיקורוס למבזה תלמידי חכמים? כי הרי איך הוא יודע שיש אלוהים? דרך אנשים שבהווה. אם המפתח ההווי שלו למפגש עם האלוהות מבוזה אצלו, אז אין לו הווה. יוצא לפי זה שהאומר... אין תחיית המתים, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס, אלה הם הכופרים בעתיד, בעבר ובהווה. יוצא לפי זה גם מה שאומר רבי עקיבא אחר כך. הקורא בספרים החיצוניים זה ענף של האומר אין תורה מן השמיים, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה ששמתי במצרים ועשים עליך, זה כמו, זה ענף של מבזה תלמידי חכמים, כי הוא מבזה את התורה כדי להשתמש בה לרפואה. וההוגה את השם בתיותיו, זה ענף של האומר אין תחיית המתים מן התורה, כי הוא כופר בעתיד. יוצא לפי זה שאלה הם רק ענפים מאלה. יש פה שאלה. איזה שם מדובר? ומה הכוונה להגות באותיות? ואם לא מדובר בשם יוד, קה וחו, אז למה אנחנו משנים שם זה? יוד, קה. שם, השם שאנחנו מדברים עליו הוא, הוא שם הוויה, שאותיותיו הם יוד, ואחר כך ה, ואחר כך ו, ואחר כך ה. בסדר? זה השם שעליו אנחנו מדברים עליו. ודברים, מה? משנים כדי לא לאומרו. ודברים, אגב, מה שכתוב, אומר יוד, קה ובקה, האמת היא שהמנהג אצל יהודי צפון אפריקה היה לומר יודי ובדי. כן, אבל לא משנה, העיקר. זה אותו עיקר. כן. מה זה הקורה בספרים החיצוניים? בזאת עסקנו בהרחבה בשיעור הקודם. כן.
מה כשבוע קופה, הרי לא משהו נגיד לדיבה למישהו, נגיד לו 500 שקל, ולאחר מכן, הדיבה לדרוש ממנו, אומר, אני קופה ב-500 שקל,
אני אקבל את הלי. כן.
כשאני אומר קופה, אבא אומר, כשאני בא לבן אדם והוא יודע את כל המדעי התורה והכל, הוא כופר להם, או סתם בן אדם אומר, אני כופר, מבלי לדרוש, אם בלי דורש, לא
שאני כל
השם
כופר. סתם אדם שאומר שהוא לא מאמין בכלום וזה וזה, זה שטויות. הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אתה צודק. כן, הכופר זה מי שיודע על מה הוא מדבר. אם לא, זה סתם בור.
עכשיו אתה אומר שרוב בני אדם בימינו.
אני לא אמרתי שמה רוב בני אדם בימינו.
לא, כשאתה בא לבן אדם, אומר לך, אני לא מאמין, זה בא מ...
לא, זה לא נקרא, זה לא נקרא כופר, סתם אדם. אני זוכר פעם ב-4 בבוקר, קצת לפני הסליחות, הגיע אליי המפקד עם כוס קפה. הייתי ער. בשמירה, זה טוב, הייתי ער. הוא אומר, שרקי, אפשר לשאול אותך שאלה? אני כן המפקד. הוא אומר, אתה יודע, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, תוכיח. תוכיח שאתה לא מאמין באלוהים. איך אתה יודע שאתה לא מאמין? הוא אומר, מה זאת אומרת להוכיח? אני לא מאמין. אז אמרתי לו, רגע, כדי שתגיד שאתה לא מאמין, אז אתה צריך להגיד לי, מה זה אלוהים שאתה לא מאמין בו? אז מתוך כך הוא ניסה לתת הגדרות וכו', מתוך כך הוא הגיע גם למסקנה, שזה יזע אותו מבחינה מסוימת, שהוא מאמין, רק הוא לא ידע. זה גרם לו למשבר. כן, טוב.
אז אמרת, זה גם באלוהים
הרצוע. טוב, מה? מסכת סוטה, כן.
אוקיי.
כן.
אולי זה לא קשור לנושא, אם כן, אז
השאר
לא
יעמין.
לגבי
הוגר
של באותיותיו, יש מילה
בעברית, י' ה'
דאבל
ו' ו' מותר.
לא צריכים להתבעיה בזה?
לא אוהב כל כך להשתמש בזה, כי אדם יכול בטעות להתכוון אחרת, אבל כל זמן שהוא לא מתכוון לשם השם, זה בסדר.
זה גם כוונה, אבל לא רק...
כן, ודאי, ודאי. ודברים אלו ברורים. כן, כמו המילה אל. אם זה בצרה, זה שם אלוהות. אם זה בסגול, זה קריאת כיוון. כן? אבל במבטא, זה אותו מבטא. הכל תלוי אם כן, בכוונה. כן. ודברים אלו, לכן גם כל אלה שאומרים בית קל, כדי לא להגיד בית אל, זה מצחיק, כן? או שמים צ'ופצ'יק בין היוד לבין ההי של היסטוריה. היסטורי, צ'ופה, צ'ופ, ה. עד כדי כך שפעם ילד שאל אותי, תגיד, מה זה תליתני השם? תליתני השם.
תליתניה.
כן, הוא ראה, התליתו של תליתניה, בין היוד לבין ההי שמו צ'ופצ'יק. אז הוא חושב שזה תליתני השם. כן, טוב.
אבל עוד אחר נגיד, יוד כבבקה או יוד אהבה ראי.
לא משנה, העיקר לא לא. ודברים אלו ברורים. ואי אפשר לכתוב מזה יותר, להיעלם ולהסתר אלו הדברים. רק החכם ישכיל אלו דברים, כי הם דברי חוכמה מאוד, מה שרמזו כאן במשנה הזאת, ודי בזה לבאר המשנה חמורה. עכשיו, ליד ש... סתם לגבי, בוגרית השם באותיותיו, כתוב שלהתלמד שרי, נכון? כדי להתלמד, מותר לומר את השם הוויה, כדי לדעת איך אומרים אותו. ורבי חנינה בן תרדיון היה הוגה את השם באותיותיו כדי להתלמד. ואומרים שעל זה הוא נשרף. אז מה זה נשרף? זה היה מותר. אומרים, כן, אבל הוא עושה את זה בפרסיה. יכולת לעשות את זה בחדר שלך, אף אחד לא שומע. אתה עושה את זה בציבור, מה?
אבל בשביל מה בכלל
להגות
השם
אותיותיו,
גם
בשביל
להתלמד,
הרי הוא ככה
עשו להשתמש בזה.
לא, משתמשים בו במקדש, כדי שהמסורת לא תשתכח, כיצד מבטאים את השם הזה?
הוא היה כהן?
גם אם הוא לא היה כהן, צריך ללמד כהנים, לא?
כהנים
עדו כהן. בסדר, זה מה שהוא ידע את זה, אז כדי להתלמד, הוא חכם בתורה, הוא צריך לדעת איך אומרים את השם הזה. אז כדי להתלמד, היה אומר את זה, אבל אמר את זה בפרסיה. כיוון שאמר בפרסיה, נשרף. עכשיו צריך להבין, למה רבי חנה בן תרדיון כל כך רצה לומר את השם הזה, ולמה עד כדי כך שהוא צריך לעשות את זה בפרסיה. כלומר, רואים שהוא חיפש איזו תחבולה הלכתית, כדי שהוא יוכל לומר את השם, והוא אפילו עשה את זה בפרסיה. כי הוא, רבי חנה בן תרדיון, היה אדם משיחיסטי מאוד. הוא ראה את הצרות שהרומאים עושים, הוא אמר, הנה, הגיע אחרית הימים, צריך לזרז את זה. לכן מצא איזושהי דרך של לומר את השם כדי להביא את העתיד יותר מהר. הרי מה זה שם הוויה? זה מדרגה של העתיד. לכן ההוגה את השם יותיותיו אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא סובר שהעתיד הוא כבר בהווה. כן? כפי שלמדנו. כן. מה?
השם ביותיותיו, זה מה שנקרא שם מפורש?
מה?
זה מה שנקרא שם מפורש.
זה מה שנקרא שם המפורש.
יש סיפורים, הצדיקים, שהשתמשו בשם המפורש.
השתמשו בשם המפורש, נכון. השתמשו בשם המפורש, כוונה, בכוונה, בכוונות של השם הזה. או לפעמים, כדי לשם הצלת האומה, אז כן מותר להשתמש, כי זה פיקוח נפש. כן, בפיקוח נפש אתה משתמש בכל דבר.
יש מישהו יודע היום את
ההגייה? האם מישהו יודע את ההגייה של שם הוויה היום? לא, אף אחד לא יודע. הדבר הזה נשכח מן האומה, למרות שיש כל מיני תיאוריות. יש תיאוריות של דוד ילין וזה. האמת היא ככה, שהכהן הגדול השומרוני, לשומרונים הרי יש כהן גדול, וביום הכיפורים שלהם הוא הוגה את השם. אבל אף אחד לא יודע איך הוא הוגה את זה. זה סוד אצלם.
הוא לא אומר כלום.
יכול להיות שגם לא אומר כלום. דוד ילין ניסה לשמוע את זה מהכהן הגדול השומרוני, הוא נסע לשכם וכו' כדי לשמוע את זה. לא יצא לו. מה?
במפגש הראשון בין משה לאלוהים, אז משה שאל את אלוהים בעצם מה שמו, הוא אמר גם דברים אחרים, כמו יהיה אשר יהיה.
כן, נכון.
אז?
אז מה? זה נכון.
יהיה על השם, איך יהיה אשר יהיה מסתדר עם יהודים?
איך שם אהיה אשר אהיה מסתדר עם שם יודקה ואבקה? יעוין בדברי הרשבם על הפסוק הזה. בסדר? טוב.
אהיה מותר להגיד ככה?
אהיה לא אסור להגיד. על שאלה חכמה, קיבלת תשובה חכמה. כן.
שרבי עקיבא, או רועי קליין.
כן. טוב, רבותיי היקרים, אנחנו בזאת עוברים לפרק 16, הלא הוא פרק ט' ז' בספר נצח ישראל. אתם רואים, אתם בלבלתם. כן, תפארת ישראל. כן. עכשיו אנחנו עסוקים בשאלה גדולה. התורה, אנחנו אומרים שהיא מן השמיים. מניין? מניין שהתורה היא מן השמיים? אולי התורה זה חוכמה? הבה נקרא. אנשים חקרי לב ההולכים אחר שכלם מעצמם ומה נקראים פילוסופים. רוצים להתחכם על המציאות ובסדר שלו עד שידמו שעמדו על האמת. והנה, סחלו, רחקו, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה יתהלכו. שאם היו נותנים לב לדעת, היו נותנים הודעה לשורש ויסוד תורה מן השמיים, והיו יוצאים מאפלתם ומחשיכתם. כי עיקר זה, שהוא תורה מן השמיים, כאשר האדם יפשיט בגדים הצועים, הרעות, ויתהר רעיונו, אזי יעמוד על הבירור במופת חותך, כי אי אפשר רק שהתורה מן השמיים. והנה, אלו האנשים בעצמם, כאשר היו חוקרים על מציאות הסיבה הראשונה, היו מביאים מופת חותך על מציאות הסיבה הראשונה, במה שמסודר ממנו הכל כמה שנראה בנמצאים טוב סדרם ויושר פעולם, וכל הדברים אשר נראו לעין הכל בחוכמה נפלאה. ודבר זה אי אפשר שיהיה במקרה, כי המקרה לא יתמיד ולא הרבה, אבל כאשר נראה בכל הנמצאים כולם הסדר והחוכמה, גזרו במופת חותך שאי אפשר שלא יהיה רק ממסדר ממציא הכל, הוא האל אשר סידר הכל בחוכמתו וברא הכל בתבונתו. כלומר, מדוע הפילוסופים אומרים שיש אלוהים? מה אמר להם את זה? הם ראו הכל מאורגן מסודר. מאורגן מסודר, אם כן יש מארגן מסדר. זה אמנם לא ההוכחה הקלאסית של הפילוסופיה, אבל גם זה מופיע בכתביהם של הפילוסופים. שהסדר הנפלא של המציאות מורה על מי שסידר את המציאות. בסדר? ככה הם אומרים. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם באמת יש אל חכם שברא את הכל, איך ייתכן שעזב את הנברא שלו? יש פה בג בתוך המכלול. הוא ברא את האדם, אבל לא מדבר עמו. הכיצד? זה לא בסדר, נכון? אם כן, מתחייב מזה שישנו ערוץ תקשורת בין הבורא לבין הנברא, וזה מחייב תורה מן השמיים. כן.
בסדר?
מה? למי לתת אותה? כי לא היה לו למי לתת. אבל הפילוסופים אומרים שהאדם זה אחלה משהו. נכון? שכל, הכל, צלם אלוהים. אז ודאי שיש למי לתת. וכי הפילוסופים אינם ראויים לפי שידתם, נכון? כך אומר הכוזרי גם בדברי מלך כוזר אל הפילוסוף, הוא אומר לפי רוב דרישת אלוהים של הפילוסופים הייתה צריכה הנבואה להיות מצויה בתוכם, נכון? אמת? כן, בבקשה.
מדע זה גם קשור לפילוסופיה, ואחד מהעקרונות של המדע זה שחומר לא נברא, הוא רק משנה צורה, וגם במשוואה של איינשטיין, אז חומר יכול להפוך לאנרגיה, וכו' וכו'. אז במדע, שאנחנו מכירים אותו, אין עניין של בריאה, רק שינוי צורה, אפילו בין אנרגיה לחומר.
אתה אומר ככה, מדע זה גם קשור לתורה, לפילוסופיה, מדע זה גם קשור לפילוסופיה, ואחד מעקרונות המדע זה שאין דבר כזה בריאה, אלא יש חוק שימור החומר והאנרגיה, גם לפי השיטה של איינשטיין, ואם כך, לא שייך לדבר על בורא. טוב, תשובה. אין שום עיקרון כזה במדע. במדע יש לך עיקרון שאם כבר יש חומר, אז יש חוק שימור החומר. אם כבר יש אנרגיה, יש חוק שימור האנרגיה. האם החומר והאנרגיה נבראים או אינם נבראים, אין המדע חורץ משפט בנושא הזה, כי זה לא התחום שלו. אבל גם אם נקבל את האפשרות לומר שהחומר קדמון ונצחי, שאין פה שום התחדשות, אבל גם הסוברים כן, סוברים שיש מארגן ומסדר, שנותן צורה לחומרים, וגם הוא פועל בחוכמה. בסדר? כן, בבקשה.
תשובה לתזה של הפילוסופים, שלא דרכי דורתיכם, אלא מחשבותיי, מחשבותיכם.
נו, זמן.
אתה מתחיל לחקור במה ברצון של האלוה, למה אתה חושב שאתה יודע למה הוא ברא את העולם, או למה דווקא שיהיה לו קשר איתך? זה הנחה שנמצאת באלוה בלבד.
כן, מניין ההנחה שיש קשר בין האלוהים לבין עולמו? תשובה. זה רק אחרי שאנחנו מקבלים את ההנחה של הפילוסופים שהאלוהים פועל בחוכמה. הפילוסופים אומרים שהאלוה פועל בחוכמה. אם הוא פועל בחוכמה, אם כן צריך שמה שהוא יעשה יהיה חכם. לפי שיטתם, שהאלוהים פועל בחוכמה. ואין דבר יותר מטופש מאשר להניח את היצור החכם אדם ללא ערוץ תקשורת עם מי שבראו. בסדר שלומר, המושג של התגלות, של תורה מן השמיים, הוא בעצם ענף נגזר מאמונת הבריאה. אם האלוה בורא, אם כן הוא גם חייב להתגלות. כי אין, אין סיבה להפסק של הפעולה הזאת. כן, מה אתה אומר?
אז בעצם נראה לי שהם נכנסים עם אגפי היגיון לתוך, לתוך ההתגלות של האלוקים. היא אמר שאם אצל בני אדם זה לגיטימי, היא אמר שאצל האלוה זה לגיטימי שהוא יתקשר עם הברואים שלו.
זה חכם. נכנסים
ההיגיון שלהם ל...
לא, זה מה שאני מסביר לך. האלוה פועל לפי שיטתם בחוכמה. אז, אז, אז על זה אתה שואל, מניין להם שהאלוה פועל בחוכמה? אז ברגע שאתה אומר כך, אם אתה אומר כך, אז כבר אי אפשר לומר שהאלוה פועל בחוכמה במובן האנושי של המילה. נכון? אהו, תהיתי? אז אם זה כך, אז זה גם אומר שגם הנחת היסוד הראשונה, שהאלוה פועל בחוכמה, היא נכונה. אבל אנחנו מדברים עם פילוסופים שכן קיבלו את ההנחה הזאת. אתה שואל באמת אם זה המוצדק מבחינתם מקבל את ההנחה הזאת. באמת זה שאלה. אבל אנחנו מדברים על הפילוסופים האריסטוטליים שאיתם המהר"ל מתמודד. בסדר? כלומר, הפילוסופים האריסטוטליים קיבלו שהאלוה פועל בחוכמה, הוא בעצמו החוכמה, אפילו הם אמרו, ומצד שני הם לא קיבלו את אמונת תורה מן השמיים. אומר המהר"ל, יש פה באג פנימי בתוך הגישה. או שהאלוה חכם, ואז הוא גם חייב להתגלות, או שאם הוא לא חייב להתגלות, אז מי אמר לך שהוא חכם? ודאי שיש פה סתירה, זה מסביר מה שאומר המהר"ל, שהם בסתירה. כן, אז מה, הנה, אני קורא פה בפנים. ומעטה נשאל להם, אחר שהם מודיעים בשני דברים, האחד שכל המציאות מסודר, והשני שאין ראוי לומר שהיא המציאות העולם, וטוב סדרו במקרה קרה, כי המקרה אינו תמיד ואינו רב מאוד, וכל הנמצאים עם ריבויים ומסודרים ועומדים תמיד כסדרם, ולפי הסדר הנמצאים אינו במקרה קרה, והנה נשאל להם, אם היה בעולם הרציחה והניוף והגזל והחמאס, אם היה זה מציאות יושר מסודר, הרי הדבר הזה אי אפשר לומר שדבר זה הוא מסודר ביושר. ואם נאמר כי אין תורה מן השמיים, רק הוא שכל האדם ומדעתו, והוא משיג שאין ראוי שיהיה בעולם הרציחה והניוף, הרי הוא מבואר כי כל חוכמה ודעת אשר יקנה האדם מעצמו, הוא מקרה קרה שאפשר שישכיל או לא ישכיל, ויהיה נשאר בכוח. כי השכל בעת בריאתו הוא בכוח, ואחרי כי אפשר לומר שיהיה העולם רק במקרה קרה, וכבר הרחיקו בעצמם לומר שיהיה סידור העולם במקרה קרה. לכן, לפי דבריהם בעצמם, אי אפשר לומר רק שמיד שברא השם יברך את האדם, וביום שברו אלוהים את האדם, סידר את מעשיו. וכמו שדרשו זל על הכתוב, ויצב השם אלוהים על האדם, שמיד נצטווה בשם המצוות נוח, וכמו שהתבהר עוד. כלומר, אנחנו רואים שברגע שהאדם נברא, הדבר הראשון שמתרחש מיד אחרי בריאתו, זה שהאלוה מדבר עמו. שימו לב להנחה מאוד מעניינת, שהנבואה היא המצב הנורמלי. כלומר, המצב הנורמלי של האדם, של יחסי האלוה עם עולמו, זה שהאלוה מדבר. אם הוא לא מדבר, זה מצב לא נורמלי. מסקנה, אנחנו מזה 2400 שנה במצב לא נורמלי. שהרי מזה 2400 שנה פסקה הנבואה מתוכנו ומן העולם כולו. כן.
אם המהר"ל בא להתווכח עם הפילוסופים, סימן שהוא חושב שאפשר להגיע להכרת אלוהים על ידי היגיון.
לא.
וזה לא יכול להיות, כי אז אין צורך באמונה.
וואו. טוב, אני צריך לנתח את המשפט שאמרת. אתה אמרת פה שני דברים. אם המהר"ל מתווכח עם הפילוסופים, זה סימן שהוא חושב שאפשר להגיע לאלוהים על ידי השכל.
ההיגיון.
על ידי ההיגיון. חלק שני של המשפט, וזה הרי לא יכול להיות, כי אם זה כך, אז אין מקום לאמונה.
כן, זה אלוהים עובדה וזהו, אין
סוף. האלוהים עובדה וזהו. הבנתי אותך נכון? טוב. שני החלקים הם לא נכונים באותה מידה. שני חלקי המשפט שאמרת, אני אסביר מדוע. החלק הראשון זה שהמהר"ל מתבקר עם הפילוסופים, סימן שהוא חושב שאפשר להגיע לאלוהים על ידי ספקולציה, זה לא נכון. אלא הוא מתבקר עם הפילוסופים, ויש הפילוסופים, להם יש הנחות יסוד. אז הוא אומר, לשיטתכם צריך להיות כך וכך. זה דבר אחד. דבר נוסף, אם אתה אומר שאי אפשר להגיע לאלוהים מתוך ודאות, אז אני מבין שאצלך המושג אמונה מזדהה בסופו של דבר עם הספק. זאת אומרת, אתה אומר, אמונה זה מה שאני לא יכול לדעת בוודאות, אבל אני מחובר לזה. זאת ההגדרה הנוצרית של האמונה. הרי הנוצרים דורשים מן האדם מאמץ של אמונה בדברים שאין שכלו יכול לקבלם, ואי אפשר להביא עליהם ראיות.
למה זה רק נוצרי?
זה רק נוצרי, כי היהדות למשל היא חושבת הפוך מזה. היהדות סבורה שאי אפשר ואין ראוי לאדם להאמין בשום דבר שלא הוכח. השאלה אם הוא צריך להיות מוכח על ידי השכל, או שיש נתיב נוסף של הוכחה. הנתיב הנוסף, זה מה שמסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, זאת העובדה ההיסטורית של ההתגלות. כלומר, אין אנחנו מאמינים אלא באלוה שדיבר עמנו. אם הוא לא דיבר עמנו, אין לנו מה לדבר על זה. לכן אם יבוא מישהו ויאמר, הוכח שאתה מאמין, קבל עליך שטויות בלב שלם, אנחנו נגיד לו, לך ביתה. כמו כן אפילו משה רבנו, שבכל זאת היה אדם גדול וצדיק, לא האמינו לו בני ישראל עד שלא שמעו מפי השם מתברך שמשה באמת נשלח.
אלוהים לא מדבר עם כל אחד.
כן, לכן מי שאלוהים לא דיבר עמו לא יכול לדעת על אלוהים. כמו שבא מישהו התקשר אליי 5 דקות לפני התפילה, אמר לי, כבוד הרב, רוצה לשאול אותך שאלה. האם יש אלוהים? אמרתי לו, כן. הוא אמר, מניין? עניתי לו, כי הוא אמר לנו. תודה רבה, והלכתי להתפלל. טוב, אז... יפה. שאלה קנטרנית, אני אוהב ככה את המיצוג הזה. וככה הוא כותב, שאלה קנטרנית, נקודותיים. ונניח שהפילוסופים יקבלו את העיקרון שהאל מתקשר עם הנברא. אין זו הוכחה שהתורה שלנו היא התורה מן השמיים. כאילו המהר"ל טוען שהתורה שלנו היא האמת כי היא מן השמיים, אך זו קביעה ולא הוכחה. אכן, דבריך נכונים, משה מפתח תקווה היקר. אין הכוונה כלל להביא ראייה שספרנו זה, תורתנו זו, היא מן השמיים. אלא מה שהמהר"ל עוסק בו זה קודם כל בעיקרון, שלפי הפילוסופיה אין עיקרון כזה שתהיה תורה מן השמיים. רוצה אמרה לומר, אי אפשר להניח שהאלוה ברא את האנושות ועזב אותה לנפשה. זה מה שאומר. השאלה האם אחר כך התורה זה תורת משה או תורה אחרת, זה דיון שכעת אמרה לא פתח אותו. כן, בבקשה. הוא השאיר את זה לכוזרי. מה אתה אומר? אתה אומר ככה, לכאורה שאלתו של המהר"ל לא שייכת, שהרי לפי הפילוסופים לא הייתה בריאה וגם אין רצון. הבנתי אותך נכון?
לאיזה פילוסופים?
הבנתי נכון את השאלה שלך, נכון? טוב, תשובה. גם לפי השיטה הפילוסופית שאין בריאה, אבל גם לפי השיטה הזאת יש סדר וחוכמה. ואם יש סדר וחוכמה, צריך שהיא התקשרות של חוכמה מהבורא אל האדם. לא בעל רצון, אלא בעל חוכמה, והחוכמה מחייבת את הקשר הזה.
זה לא מוכן.
למה זה? מה?
אם הבורא לא רוצה
להתגלות... לא, מה זה לא רוצה להתגלות? כאילו שיש לו רצון. אתה כבר פתאום נכנס בטעות ללקסיקון של היהדות. האלוה לא רוצה או בלתי רוצה. לפי הפילוסופים, האלוה הוא חוכמה. והחוכמה מחייבת התגלות החוכמה. בוודאי, כי הרי לא ייתכן להותיר את האדם בלי כל הדרכה של חוכמה. כי הרי האדם הוא יצור חכם. כן.
זה הרשתו של הפילוסופים. אם אני מבין נכון, כן, הפילוסוף, בהפשטה, כמו שאני מנסה להסגר את זה, קדוש ברוך הוא ברא שולחן, הוא לא מחויב לדבר עם השולחן. הוא לא מחויב לדבר, זאת אומרת, ויהיה השולחן נעלה ככל שהוא נעלה. הוא לא חייב. זאת אומרת, הנקודת ההנחה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ולכן צריך לדבר איתה, היא לא מחייבת את המציאות.
אתה אומר ככה.
יש איזשהו צור שברא, ולכן זה עובד ככה.
הבנתי את השאלה. האם אני יכול לחזור עליה לרגע? האלוה ברא שולחן, זה לא מחייב שידבר עם השולחן, יהיה השולחן נעלה ככל שיהיה. תשובה, אנחנו לא שולחן, אנחנו חכמים. והחוכמה נגלית אל החכמים.
זה לא, כנקודת הנחה שאנחנו חכמים.
כן,
הנחה. כמה שאנחנו חכמים לא מגיעים לאפס קצר של להבין את מי שברא אותנו. אז אנחנו לא חכמים. זה בערך באותה פרופורציה.
רגע, אנחנו שוב מדברים לפי המושגים של הפילוסופים. הפילוסוף איננו סובר שהוא לא משיג כלום מן החוכמה של מי שברענו. אלא להפך, דווקא ההנחה של הפילוסופיה שאפשר לומר על האלוה שהוא חכם, זה בגלל שמצאו איזה נקודת שיתוף בין התפיסה שלנו את החוכמה לבין מה שאנחנו רואים בחוכמה של הקוסמוס ומייחסים את זה לאלוהים. אני מסביר. לפי הפילוסופיה, אלוהים הוא לא כל כך גדול כמו שאתה חושב. ודאי שמקטינים אותו, הם אומרים שהוא חכם. שים לב. מאחר והם אומרים שהוא חכם, צריך לשחק לפי כללי המשחק של החוכמה. מובן?
וכללי החוכמה...
בוודאי, מכניסים אותו לתוך קופסת המוח שלהם. בסופו של דבר, אריסטו מדבר כאילו שהוא ברא את אלוהים. כמעט. הייתי? טוב. כן. כן, כן. מה אתה רואה? עוד יותר חריף אצל הגל. כן, הגל בעצם הגיע עד הקצה של העבודה זרה הזאת. כן, מה אתה אומר?
לפי הפילוסופים, העולם הוא תופעת לוואי.
למה שאנחנו מכירים?
תופעת לוואי של החוכמה.
נכון.
כלומר, אם החוכמה תהיה מודעת לעולם, זה
יקטין
את החוכמה האינסופית. זה מה
שנקרא
חסרון ידיעת הפרטים. אז דווקא זה
שאלוהים
לא יודע.
אתה אומר שלפי הפילוסופים, זה שאלוהים לא אכפת לו, זה דווקא מעלתו.
זה לא שלא אכפת לו, גם לא, הוא לא מודע לזה.
הוא לא מודע, כלומר, זה שהוא לא יודע זאת מעלתו. נכון? ככה אתה אומר.
הפילוסופים.
הבנתי, הבנתי. על זה כבר ענה הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, שרצו הפילוסופים לסלק חיסרון מן האלוהות, ולכן הטילו בו חיסרון יותר גדול. כלומר, הם רצו לומר, אלוהים, מה, הוא מתעסק בקטנות? לא מתאים לו. מסקנה, הוא לא יודע כלום. לא יותר גרוע. זה מה שאומר הרמב״ם במורה. זאת אומרת, יש פה חוסר עקביות. מצד אחד אתה רוצה להעלות, לרומם את האלוהות, מצד שני אתה עושה אותו נכה.
אבל אם אני יודע את הפרטים, אז הטריוויאליות של העולם, יחסית ל... אם אני יודע את הפרטים, סימן שהפרטים גם משפיעים עליי.
אז זה מה שמסביר, לא, זה מה שמסביר הרלב"ג, לכן מסביר גם רבי אברהם בן עזרא, שהידיעה של הפרטים על ידי האלוהות איננה ידיעת פרטים כפי שאנחנו יודעים פרטים, שידיעת הפרט אצלנו מצמצמת אותנו, אלא זה ידיעת הפרט מתוך גודל כלליותו. זאת אומרת, זה כמו שאתה מסתכל על מכונה. אתה לא רואה את הבורג, אם אתה עם איש מקצוע, אתה לא רואה את הבורג כיצירה בפני עצמה. אתה רואה אותה כמכלול. כן, בבקשה.
יש פילוסופים שמאמינים באלוהים, ויש פילוסופים שאינם מאמינים באלוהים. עכשיו, אלה שאינם מאמינים באלוהים, גם הם הסכימו שיש סדר וחוכמה ביקום. אבל אם יגידו, שאם ניקח למשל את עיקרון האבולוציה של התפתחות, שבהתחלה יש דברים נורא פשוטים, ואחרי זה מורכבים, אז ברגע שהחיים נוצרים, אז כבר יש טוב ורע, כי טוב ורע הוא מגביל לחיים ומוות, ואז הסדר נוצר מעצמו.
אתה רוצה לומר שיש פילוסופים שהכירו בזה שיש סדר במציאות, ואינם מכירים במציאות השם.
כן.
אמת, יש פילוסופים כאלה. לא עליהם דיבר המהר"ל. המהר"ל אומר, אם אתה מקבל, בגלל הסדר שאתה רואה במציאות, שיש סיבה ראשונה, אז זה גם מכריח שיש תורה מן השמיים. אם למרות הסדר אתה אומר שאין סיבה ראשונה, זאת התמודדות אחרת, שהמהר"ל הוא מדבר עליה כאן. כן, בבקשה.
לפני פעם שרון בבית, שקראו תורה מן השמיים,
וכוזרי,
שאומר
שהיה
התיירות בעולם. נכון. אז אני ככה, בכל דבר אפשר לסדר. נגיד אמונה, זה דבר שאפשר להציל בו, שהוא חלק ממני, השאלה לאן אני מנתר אותו. עכשיו, אם אני מביא את ההנחת יסוד של תורה מן השמיים, שהתורה מן השמיים, כשאני אומר את זה, זה מסורת אבות. הרי אני לא יכול להוכיח שום דבר 100%, אז מי אמר שהאמונה שלי מוצקה ב-100% בעניין השכלי כשאני אומר...
בוא נצמצם את שאלתך. אתה אומר שאי אפשר להביא ראייה מוחלטת למסורת אבות. לא נכון, אפשר.
אפשר
להביא ראייה מוחלטת למסורת אבות, וכבודו מוזמן לשמוע את הקלטת שלי הנקראת תורה מן השמיים, שנמצאת במרתף של מכון מאיר. אתה יכול להשיג אותה, זה בכלל לא בעיה, אתה לא הראשון שהולך לבקש את זה מהם שם. אבל מטיב צד נפתה, תניגש לאלי גרון, או ליורם בירס, או לכל מי שנמצא שם, ואתה אומר, אני רוצה את הקלטת של הרב שרקי, תורה מן השמיים.
אז אפילו הרב יש לנו במציאות שכן שולח לך את הלחוץ?
בוודאי.
אז איך הפילוסופים לא ידעו על התורה מן השמיים וכל העקרונות?
אז איך הפילוסופים לא ידעו על התורה מן השמיים? זה באמת קושיה עליהם, כן? שוב, אני רוצה לחזור פה ליחס הכוזרי לפילוסוף. מה בעצם תוכן דברי מלך כוזר אל הפילוסוף? הפילוסוף אמר לו הרבה דברים יפים, ואז המלך אומר, אבל אתה יודע מה? אבל אני חולם. אומר לו הפילוסוף, אתה חולם? לא יכול להיות, אני לא חולם. סימן שגם אתה לא. לא יודע בעיה. כלומר, זה פה חוסר יושר מסוים. לא לקבל תופעה שאינך שותף לה. אז צריך לחקור אותה. העובדה של ההתגלות על ישראל בהיסטוריה, זאת היא עובדה שצריך לשים לב אליה. אני אספר, פעם ראיתי ספר שכתב איזה גוי, על תולדות הים התיכון. דבר תמים, נכון? תולדות הים התיכון. מאז ימי הפרה-היסטוריה ועד היום. יפה, לא? שיר הלל לים התיכון. אז הוא מדבר שם על רומא, ועל יוון, ועל מצרים, ועל הברברים, ועל מילו. הוא רק שכח מישהו אחד. כלומר, זה לא קיים. מה שם, בין טורקיה למצרים? מה, יש משהו שם? שכחנו. כן. אגב, מעניין, שמאז שעם ישראל הופיע בהיסטוריה, הדבר הקבוע שאומרים עליו זה שהוא לא קיים. האזכור הארכיאולוגי הראשון של היהודים, איפה הוא? איפה לראשונה מופיע איזה כתובת, משהו, איזה מסמך?
ברומא.
לא, לא ברומא, במצרים. במצרים, נכון? אצל מי? לא, אצל מר נפתח. כן? פרעו מר נפתח, שהוא כנראה הפרעו של התקופה של נדודי ישראל במדבר, כותב, אז ההזכור פעם ראשונה שהשם ישראל מופיע, כתוב באיזשהו מקום, כותב, ישראל עבד זרע אין לו. דבר הראשון שאומרים עלינו בהיסטוריה, אתה לא קיים. כן, בסדר, בינתיים הוא לא קיים. אגב, יש לזה גלגולים מודרניים. היה פילוסוף צרפתי מפורסם מאוד בשם סארטר, שמעתם עליו? גדול הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים במאה ה-20. הוא היה בחור, קצת אחרי השואה, הוא ראה שיש אנטישמיות וזה זעזע אותו. הוא היה אדם ישר, הוא אומר, אנטישמיות זה ממש לא יפה. אנטישמיות זה מגעיל. הוא כתב ספר קטן, נקרא הגיגים בדבר השאלה היהודית. ושם זה ספר קטן נגד האנטישמיות. הוא מסביר, האנטישמים הם אנשים רעים. מדוע הם רעים? כי הם חושבים שהיהודים שונים מכולם. וזה לא נכון. לא רק שהיהודים לא שונים מכולם, היהודים גם אפילו לא קיימים. זה המצאה של האנטישמים. אתם מבינים מה שהוא אומר? יותר גרוע מהאנטישמיות.
זה גבול עצמי.
כן, אין מושא לאנטישמיות. כי היהודי לא קיים. אז סתם אתם אנטישמים המצאתם משהו.
במידה מסוימת זה מתאים מה שהרב אומר. שבעצם, הרב אמר את זה יותר מפעם אחת, שלכאורה בחוץ לארצי יהודים, רק פה בארץ מתאים להיות יהודים.
לא, הפוך.
טוב, מה אתה אומר?
לא, אבל הם לא
מתאים... רק שנעשה שיחה, יש פה משהו. יש פה שתי שאלות. לטובת הפילוסופים, האם הקדוש ברוך הוא יכול ללכת? אם לא, גם עשינו אותו נכה. הרי אמרתי שאלוהים לא יכול לדעת כלום, אז עשו הפילוסופים, עשו אותו נכה, נכון? אז מקשה אחד בשם אריסטון, כתובת אני בתוכו, כן? האם הקדוש ברוך הוא יכול ללכת? אם לא, גם אנחנו עשינו אותו נכה. זאת אומרת, אתם היהודים באים בטענות אל הפילוסופים שהאלוהים הוא לא יכול לדעת, זה לא אותו דבר. אם אלוהים היה גוף ולא יכול ללכת, זה באמת חיסרון. מה זה בעל גוף שלא יכול ללכת? אבל פה אלוהים הוא לא בעל גוף, אבל הוא חוכמה. חוכמה שלא יודעת, זה חיסרון. שאלה שנייה, למה את התורה שבאה מן השמיים שמתם במרתף, במקום להפיץ לעם ישראל שכה זקוק לזה? התורה היא לא שלכם.
תגיד לי שמהמרתף מפעילים את המצלמה.
א', אתה צודק. ב', נדמה לי שזה נמצא במאגר השיעורים שאפשר להוציא. זה נמצא, נכון? לא, זה נמצא גם באתר, נכון? באינטרנט אפשר להשיג את זה, אתה רואה, זה בסדר. כן, בבקשה.
אבל ההתעלמות של הפילוסופים, זה לא התעלמות של עם ישראל, זה התעלמות מהתנ"ך, שזה דבר עולמי, שזה כולל שלושה דתות, אז כי הרי גם המוסלמים וגם הנוצרים מאמינים שהיה מעמד הר סיני, זה לא התעלמות מועדת.
אתה צודק, זה התעלמות גדולה. האמת היא ככה, שהיה ניסיון במשך הדורות של בעלי הדתות השונים לעשות מיזוג בין הפילוסופיה לבין המסורת הדתית. והדבר הזה גרם להרבה בלגן. מה שנקרא פילוסופיה סקולסטית וכל מיני דברים כאלה. ניסו כל מיני ניסיונות. ולאורך כל הדורות, מפילון האלכסנדרוני ועד הרמן כהן ועד ישעיהו ליבוביץ', ניסו למצוא איזה מין ניסוחים פילוסופיים של התורה. ואז בעצם הנחת היסוד של הניסוחים האלה זה שבעצם הרבנים זה בעצם סוג של פילוסוף. יש פילוסופים יוונים, יש פילוסופים רבניים. אז זה באמת קשה, כי אם נאמר שאולי הרבנים הם פילוסופים, אבל דבר אחד בטוח, הפילוסופים הם לא רבנים. ואז זה אומר אולי שיש משהו אחר. היה פעם, סיפרתי את זה אולי כמה פעמים, היה בגרמניה, בעיר ברלין, היה יהודי בשם הרמן כהן. שמעת עליו? הרמן כהן. היה נאו-קנטיאני, פילוסוף גדול. והוא באיזשהו שלב של החיים שלו עשה איזה מין חזרה בתשובה. לא בדיוק עד הסוף, אבל התקרב מאוד לשורשיו היהודים. והוא כתב אפילו ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות. תורגם לעברית, הוצאת מוסד ביאליק, 600 עמודים. דת התבונה ממקורות היהדות. מה הוא רצה להסביר? שתורת משה, תורה שבכתב ושבעל פה, זה המימוש היותר מוצלח של תורתו של עמנואל קאנט. ברור. כאילו משה רבנו ורבי עקיבא הסתכלו בביקורת התבונה התאורה וביקורת התבונה המעשית, ועשו מזה את התורה. והוא נטל, המטרה שלו הייתה בהחלט רצויה, הוא רצה לרומם את שם ישראל בעולם. עכשיו, מה שקרה זה שבאחת ההרצאות שלו, כשהוא כבר היה מבוגר, ששמע הוא הסביר יפה מאוד את כל השיטה הזאת, היה איזה יהודי אחד ששאל שאלה, אני רוצה לשאל שאלה. אמרו, בבקשה, הר דוקטור, הר פרופסור, מר שאלה. טוב. אז הוא אומר, במה שכבודו אומר, מה המקום לריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. והתגובה של הרמן כהן הייתה שהוא התפרץ בבכי. זאת אומרת, הוא הבין, בשנייה אחת, הוא היה אדם אמיתי, שיש פער בלתי ניתן לגישור בין הפילוסופיה לנבואה. זה עולם אחר. או? בבקשה.
יש פילוסוף סיני שאני מאוד אוהב, שקוראים לו לאו צו. הוא מתאר, בוא נגיד, לא את הבריאה, אלא יצירת העולם, כוואקום המבקש להתמלא, בערך כמו הרחם, העין שמבקש את היש.
כן, נו, אז מה?
התייחסו.
למה שאני אתייחס?
טוב.
לא, זה מחוץ לנושא של השיעור, אני מצטער. לא הוצאו, עם כל הכבוד, אבל זה לא הנושא עכשיו. תקרא את הדאו דה ג'ינג, אפשר לעשות שיעור על זה, אבל זה לא הנושא עכשיו. כן?
אני יכול לחזור על השם של פרעה?
מרנה פתח. כן. עכשיו, יש פה שאלה נושא. אם כך, הערבים הם נוטים לפילוסופים, היות והם אומרים שישראל לא קיים. הרב יכול להתייחס ולהאיר את עינינו, תודה. אכן, יש איזה מין שותפות, איזה מין, כלומר, שותפות, לא זוכר, דמיון, בין האסלאם לבין הפילוסופיה. לא בכדי, הפילוסופיה היוונית, בימי הביניים, עברה דרך הערבים. כן, בבקשה. נדבר. עליון, רוצה להגיד משהו, לא?
בקשר, זאת אומרת, המערה לא יכל, איך לפני מתן תורה, מה היה אפשר לבסס את האמונה בשם?
לפני מתן תורה, על מה היה אפשר לבסס את האמונה בשם? תשובה, אי אפשר. כלומר, הנחת היסוד של הדתיים, שזה נורמלי לחשוב שיש אלוהים, היא הנחה לא נכונה. המצב הנורמלי, הטבעי של האדם, זה האפיקורסות. זאת אומרת, אני הולך בעולם, אין לי שום אינדיקציה שיש מי שאמר והיה העולם. ועוד יותר, אין לי שום אינדיקציה שיש לו מה להגיד לי. רק אחרי שנגלה, אני יכול לדעת את זה. כן.
אז הפילוסופים זה בא כתוצאה ממתן תורה?
הפילוסופיה היא ריאקציה למתן תורה. אני אסביר מה הכוונה. מתי הופיעו הפילוסופים הראשונים בעולם? אחרי שפסקה התקופה המיתולוגית. כן? זה מקביל להפסקת הנבואה אצלנו. אז הם הרגישו שהעולם ריק, ואז הם ניסו לבנות סולמות. כדי למלא את החלל שבין האדם לבין האלוהים, על ידי השכל, סולמות של שכל, כן.
הדבר הטבעי זה מה? ללכת...
הדרך הטבעי
זה לא להאמין ב...
נכון, לא יודע. כן.
והרוממות שאנחנו מרוממים את הבורא שהוא מעל לכל מושג, זה לא סותר את זה שאומרים שהוא אוהב אותנו ושהוא מתעניין בו?
אתה שואל, האם הרוממות שאנחנו מרוממים את הבורא, זה לא סותר את זה שהוא אוהב אותנו? תשובה, לא. כי הוא כל כך גדול שהוא אפילו אוהב אותנו. זה המשמעות של דברי רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. ואני אתן לך משל כדי להבין את הדבר הזה. תאר לעצמך, מלך קטנצ'יק לעומת מלך גדול. מלך קטנצ'יק, הוא צריך לעשות הרבה רושם, הרבה דאווינים, כדי שידעו שהוא המלך. לכן הריחוק מורה על מלכותו. אבל מלך גדול הוא כל כך גדול שגדולתו מתגלה בזה שהוא הולך לקנות עגבניות בשוק ועדיין רואים שהוא המלך.
אנחנו לומדים את זה אבל מחוכמה או מהתורה? שהקדוש ברוך הוא מתעניין, אוהב אותנו כאיזה האנשה להגיד שהוא אוהב אותנו. אולי זה סתם איזה חוקים שמהם אנחנו לומדים על הקדוש ברוך הוא ואנחנו הולכים לפיהם. אבל אהבה, אין כאן אהבה.
נאמר ככה, האלוה גילה לנו שהוא מקיים את תורתו. הוא מחוקק שנאמן לחוקו. לכן אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו מציוונו. מה זה מצוותיו? במצוות שלו. שהוא נאמן להם, גם אנחנו נאמנים למצוות שלו.
נאמן בגלל שהוא אוהב, או שפשוט זה
החוקים? אהבתי אתכם. כלומר, זו שאלה באמת. האם זה סתם זה החוקים או אוהב? בזה יש מחלוקת בין היהדות לבין הנצרות. הנוצרים סוברים שהמצווה היא סתם. ולכן המצווה היא לי, לפי שיטתם, כללה. מדוע הם חושבים שהמצווה היא כללה? בגלל שזה מין חוק אימפרסונלי, כי זה בא מאלוה מופשט. מה שבא מאלוה מופשט הוא מבחינתם כמו חוק טבע בלתי ניתן לשינוי, אכזרי. אצלם, כדי שהאלוה יהיה מישהו, הוא צריך להיות אדם. לכן הם עשו אותו אדם.
אצלנו?
מה?
ואצלנו איך
אצלנו זה? אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו גם בלי להיות אדם. כי האהבה איננה קשורה דווקא לחומר. האהבה היא דבר אינסופי, מופשט. כן.
אהבה זה לא רק רגש? כלומר, זה לא איזשהו רגש אנושי?
יש גם רגשות של אהבה. כן. טוב, עד כאן
מה זה אומר שהוא שומר את המצוות? ב' השאלה הראשונה זה, אם אתה אומר שהדבר הטבעי זה לא להאמין בשם, אז למה היה עבודה זרה תמיד, שזה איזושהי דרך, איזושהי...
טוב, שתי שאלות, אל תהיה, עוד שתי דקות. אתה רוצה ללכת, תלך בו. השאלה הראשונה, מה זה שהשם שומר את מצוותיו? ב', אם הטבעיות זה האפיקורסות, אז למה הייתה תמיד עבודה זרה? תשובה. זה שהוא נאמן למצוותיו, הכוונה שהוא פועל לפי אותם הכללים. לכן אנחנו יכולים אפילו לתבוע אותו לבית משפט. כן, הרי גדולי ישראל, כשהם באו, ראו את הצרות שיש בעולם, באו בטענות לקדוש ברוך הוא. למה באת בטענות? סימן שאתה סובר שהוא פועל לפי הכללים שלך. ב', העבודה זרה זה בדיוק התוצאה הישירה של האפיקורסות. כי העבודה זרה זה הפניה של הרגש הדתי אל כוחות שבתוך העולם. כלומר, המסגרת הכוללת של המציאות היא אפיקורסית, ולכן בתוכה אפשר לעבוד עבודה זרה. בואו. למשל אומרים, ילדים יש להם אמונה טבעית. מכיר את הטענה הזאת של הדתיים? שילדים יש להם אמונה טבעית. נכון, יש להם אמונה טבעית. במה? בעבודה זרה. כמו שבאה ילדה קטנה אמרה לי, אלוהים נמצא בתקרה של הגן. אז עבודה זרה. עכשיו, כשיבוא בולדוזר, יערוס לה את הגן, אז אלוהים שלה יברח אל עמוד החשמל. יש פה שתי שאלות. טוב, השאלה השנייה בערך הייתה כמו השאלה של עליון. כיצד מה שכבוד הרב קודם לכן, מה שכבוד הרב אמר קודם לכן, בנוגע לכך שטבע האדם הוא אפיקורסות, כיצד זה מסתדר עם הרב קוק באורות, זרעונים, ערך התחייה, שאומר, הדבקות בשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם, וכן כשם שאנו מוכרחים לחיות, כן, מוכרחים אנו להיות דבקים בשם. תשובה. זה הנשמה שלנו. כל מה שהרב קוק מדבר זה על נשמת האדם. ונשמת האדם אינה יכולה להסתדר בלי דבקות בשם, וההשתוקקות הזאת שנשמתנו אל השם נתגלתה לנו אחרי מתן תורה. שלום.